שלום, אנחנו קוראים מתוך ספר כתבי רבש א', מאמר עשה לך רב וקנה לך חבר. אנחנו נמצאים בעמוד 63. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבסיואל, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 63, כתבי רבש א', עשה לך רב וקנה לך חבר א'. במשנה אבות, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן כל האדם לכף זכות. אנו רואים כאן שלושה דברים. א', עשה לך רב, ב', וקנה לך חבר, ג', והווי דן כל האדם לכף זכות. משמע מכאן שהאדם, חוץ מזה שעושה לעצמו רב, הוא צריך לעשות עוד דבר, היינו כלפי הכלל. זאת אומרת, חוץ מזה שעוסק באהבת חברים, אין זה עוד מספיק, אלא הוא צריך להתחשב עם כל אדם, ולדון אותם לכף זכות. ויש להבין את שינוי לשונות האלו, היינו עשה וקנה ולכף זכות. והנה עשייה נקרא דבר מעשי. פירוש, שאין שם שום שכל, רק מעשה לבד. היינו אפילו שהשכל לא מסכים להדבר שהוא רוצה לעשות, אלא להיפוך, השכל נותן לו להבין שלא כדאי לעשות את המעשה, זה נקרא עשה. היינו בחינת כוח לבד בלי מוח, משום שהוא נגד הדעת. ולפי זה יש לפרש על דרך העבודה, שזה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה נקרא מעשה. כדרך שנותנים העול לאשור, כדי שיחרוש לנו את הקרקע, אף על פי שהשור לא רוצה לקבל עליו את העבודה הזו. ומכל מקום, אנו מכריחים אותו בכוח. כמו כן במלכות שמיים, גם כן אנו צריכים להכריח ולשעבד את עצמנו, מטעם מצוות השם, בלי שום טעם וסברה. וזהו בשביל שהאדם צריך לקבל את מלכות שמיים, לא מטעם שהגוף מרגיש שיצמח לו מזה משהו לתועלת עצמו, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. ואיך הגוף יכול להסכים לדבר זה? לכן מוכרח להיות סדר העבודה בבחינת למעלה מהדעת, וזה נקרא עשה לך רב. כי המלכות שמיים צריך להיות בגין דאי הוא רב ושליט. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, אלא יראה דהה עיקרה, למדחל ברנש למראי בגין דאי הוא רב ושליט. עיקרה ושורשה דכל אלמין וכלא קיימה. כלא חשיבים. דהיינו, שירא מהשם יתברך משום שהוא גדול ומושל בכל. הוא גדול משום שהוא השורש שממנו מתפשטים כל העולמות, וגדלותו מתראה על מעשיו. והוא מושל בכל, משום שכל העולמות שברא, הן העליונים והן התחתונים, נחשבים לפניו כלא כלום, שאינם מוסיפים משהו על מהותו יתברך. אלא זאת סדר העבודה הוא, שהאדם יתחיל בעשה לך רב, שיקבל עליו עול מלכות שמיים למעלה מטעם ולמעלה מהדעת, שזה נקרא עשייה. היינו בחינת מעשה לבד, אף על פי שאין הגוף מסכים. ואחר כך, קנה לך חבר, שעניין קניין הוא, שאדם רוצה לקנות משהו, הוא צריך לוותר על דברים שכבר השיג. והוא נותן את מה שיש לו מזמן, ותמורת זה הוא קונה חפץ חדש. וכמו כן כאן בעבודת השם, בכדי שהאדם יגיע לדבקות השם, שהוא בחינת השתוות הצורה, מבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום, נמצא שהוא צריך לוותר הרבה עניינים שיש לו, בכדי לקנות בחינת התחברות בהשם. וזהו פירוש, וקנה לך חבר. ומטרם שהאדם עשה לעצמו רב, היינו, מלכות שמיים, איך שייך לומר, הוא קנה לך חבר. היינו, שיתחבר עם הרב. הלו, עדיין אין לו רב. אלא לאחר שעשה לעצמו רב, אז שייך לדרוש מהגוף שיעשה ויתורים, בכדי לקנות את ההתחברות שהוא רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. ועוד יותר מזה, יש להבין, כפי ערך גדלותו של הרב, ממש בשיעור הזה, יש לו כוח לקיים וקנה לך חבר. מטעם, לפי החשיבות שמרגיש בהרב, באותו שיעור הוא מוכן לעשות ויתורים, בכדי שיוכל להתחבר עמו. כי אז הוא מבין שהכל כדאי לעשות בכדי לזכות לדבקות השם. נמצא לפי זה, אם האדם רואה שאין בידו להתגבר על הגוף, מטעם שהוא חושב שהוא בעל כוח קטן, היינו שהוא נולד חלש אופי, אין זה אמת, אלא מטעם שאין הוא מרגיש גדלות הרב. זאת אומרת, שעוד אין לו חשיבות במלכות שמיים. לכן, בשביל דבר שלא חשוב כל כך, אין לו כוח התגברות. מה שאין כן, בשביל דבר חשוב, כל גוף מסוגל לעשות ויתורים על דברים שהוא אוהב אותם, ולקבל את הדבר הנחוץ לו. למשל, אדם עייף מאוד, והלך לישון בלילה, נגיד בשעה 11. ומעוררים אותו בשעה 3. בטח שיגיד שאין לו כוח לקום ללמוד, משום שהוא עייף ביותר, ואם עוד הוא מרגיש בעצמו קצת חולשה, או שמרגיש שיש לו קצת חום, בוודאי אין כוחות בהגוף לקום בשעה הקבועה שהוא רגיל לקום. ואם אדם שהוא עייף מאוד, הוא מרגיש שהוא חולה, והוא הלך לישון ב-12 בלילה, ובשעה אחת מעוררים אותו ואומרים לו שיש שריפה בחצר, ועוד מעט האש ייכנס לתוך החדר שלך. מהר, תקום. ותמורת היגיעה שאתה נותן עכשיו, תקבל את החיים שלך. אז הוא לא יגיד תירוצים שאין לו כוח ואין לו מוח והוא קצת חולה, אלא אפילו שהוא חולה ממש, הוא ייתן כל היגיעה בכדי לקבל החיים שלו. בוודאי שהוא מטעם שישיג דבר חשוב. יש כוחות בגוף לעשות מה שביכולתו כדי להשיג את מבוקשו. לכן אם האדם, בזמן שהוא עובד בעניין עשה לך רב, והוא מאמין בזה שהוא קיים חיינו ואורח ימינו, בשיעור שמרגיש שזהו החיים שלו, כבר יש בהגוף מספיק כוחות שיהיה ביכולתו להתגבר על כל המכשולים, כנ"ל במשל. לפיכך, כל עבודת האדם שהוא עושה, בין בתורה ובין בתפילה, צריך אז לרכז את כל עבודתו בכדי להשיג את גדלות וחשיבות של הרב. וצריכים לתת עבודה גדולה ולהרבות בתפילה רק על דבר זה. וזה נקרא בלשון הזוהר לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו הוא להעלות את מלכות שמיים שהיא מושפלת עד לאפר. היינו, שאין דבר חשוב נותנים בארץ, אלא דבר שאינו חשוב זורקים אותו לארץ. והיות מלכות שמיים הנקראת שכינה, היא מושפלת עד שאול תחתיה, לכן מובא בכל הספרים שלפני כל עשייה רוחנית להתפלל לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו להתפלל שמלכות שמיים תהיה חשובה אצלנו. ושיהיה כדאי לתת כוחות בשבילה, שירימו אותה לחשיבותה. ובזה נבין את מה שאנו אומרים בתפילת ראש השנה, ובכן תן כבוד השם לעמך. ולכאורה זה קשה מאוד להבין, איך מותר להתפלל על כבוד. הלא חז"ל אמרו, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ואיך אנו מתפללים, שהשם ייתן לנו כבוד. ויש לפרש כנ"ל, שאנו מתפללים שהשם ייתן כבוד השם לעמך, היות שאין לנו כבוד השם. אלא עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, שזה נקרא שכינתה באפרה. ואין לנו את החשיבות האמיתית בעניין עשה לך רב. לכן, בראש השנה, שאז הזמן לקבל על עצמנו מלכות שמיים, אז אנו מבקשים מהשם שייתן לנו כבוד השם לעמך, שעם ישראל ירגישו את כבוד השם, ואז נוכל לקיים את התורה ומצוות בשלמות.
כאן ישנה השאלה, אם היינו מרגישים את הכוח העליון כגדול, כשולט בהכל, זה היה עוזר לנו להתקדם או לא? זאת שאלה, בבקשה, תדונו ביניכם.
אם היינו מרגישים את כבוד השם, מצד אחד זה היה עוזר לנו לעשות את כל מה שאנחנו מנסים היום לעשות, הייתה לנו יותר גדלות המטרה, אבל כל זה היה מטעם הרצון לקבל. מכיוון שקטן מתבטל בפני גדול באופן טבעי, ולכן זה היה הולך לרצון לקבל.
כן, בעצם הייתה מתבטלת לנו נקודת בחירה, הנקודה העצמאית שלנו, מכיוון שהיינו עושים את זה בכורח הנסיבות.
לא היה לנו את העניין הזה של ההתגברות, לעבור את המצבים, כי היה רק מצב אחד, מצב שכולו טוב, ולא היה לנו שום תנועה, לא היינו יכולים לעשות שום תנועה.
על מנת להגיע לכבוד השם, אנחנו צריכים קודם כל להידבק בו. בשביל להידבק בו אנחנו צריכים להידבק בקבוצה, להידבק בחברים. יש לנו יגיעה לעשות, יש לנו חצי השקל לעשות. ברגע שנעשה את כל המאמץ שלנו, השם יעזור.
הרגשת גדלות הבורא זה הדבר שאנחנו צריכים, שאנחנו מתפללים אליו. זה כל העניין. הוא צריך למלא את כל המציאות שלנו. והעניין הוא שצריך לשמור תמיד על החיסרון, אז צריך לקבל אותו בהשפעה, לא בקבלה. ולשמור תמיד על הקטנות ברור. אבל בטח שצריך לייחל, כאילו, להרגיש את גדלות הבורא. זה שאתה מתגבר על אחוריים, או שאתה מסתיר את הפנים, אבל זה המטרה, להרגיש את גדלות השם.
כן, להרגיש ולהעלות את גדלות השם זה דבר מאוד 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 חשוב. השאלה איך אנחנו עובדים עם המצב הזה.
יותר טוב שנקבל מלמעלה דווקא חוסר חשיבות בתכונת ההשפעה, ואז בעצמנו נפתח את גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה. זאת המטרה בעצם. ואם נקבל את זה מלמעלה בצורה אוטומטית, כמו שאמרו כאן קודם, אז אנחנו בעצם נרוץ אחרי הרצון לקבל.
כן, כי הרצון לקבל בעצם היה רואה מה יוכל להרוויח מזה שהוא קרוב לבורא ושהוא מזהה את גדלות השם. המטרה היא, העניין הוא שזה לא משאיר לנו שום מקום לעבודה בעצם, שום דבר להגיע למצב של בחירה עצמית.
ולכן מסדרים לנו חוסר גדלות הבורא, ואנחנו בינינו צריכים לבנות את...
אנחנו בעמוד 64, טור ב', פסקה אחרונה, לכן יש לומר. לכן יש לומר, ובכן תן כבוד השם לעמך. זאת אומרת, שהוא ייתן כבוד השם לעם ישראל. ואין הפירוש שייתן כבוד השם, כבוד ישראל לעם ישראל, אלא שהשם ייתן כבוד השם לעם ישראל. כי רק זה חסר לנו, שנרגיש את חשיבותו וגדלותו, את עניין הדבקות בהשם. שאם יהיה לנו החשיבות הזאת, אז כל אחד ואחד יכול לתת כוחות. ואין אדם בעולם שיאמר שאין לו כוח לקבל את החיים שלו. לכן הוא רוצה להישאר במוות. אם הוא מרגיש שהחיים דבר חשוב מאוד, משום שיכול ליהנות מהחיים. מה שאין כן חס ושלום, אם האדם לא מרגיש טעם בחיים, יש הרבה אנשים שבוחרים למות. מטעם שאין אדם מוכשר להרגיש יסורים בחיים שלו, משום שזהו נגד מטרת הבריאה, היות שמטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבריו, היינו שיענו מהחיים. לכן בזמן שהאדם אין רואה שיהיה לו טוב עכשיו, או על כל פנים אחר כך, אז הוא מאבד את עצמו לדעת, משום שאין לו מטרת החיים. היוצא מזה, שלא חסר לנו שום דבר, רק עשה לך רב, שתהיה הרגשה בגדלות השם. ואז כולם יהיו מוכשרים להגיע למטרה, שהיא להידבק בו יתברך. וכמו כן יש לפרש את המאמר של רבי יהושע בן פרחיה, שאומר שלושה דברים. א', עשה לך רב, ב', וקנה לך חבר, ג', והווי דן את כל האדם לכף זכות, על אהבת חברים. הנה השכל מחייב שעניין חברים שייך לומר בשני אנשים, שיש להם אותו שיעור קומה, הן בכישרון והן במידות, שאז הם מוצאים לעצמם שפה משותפת ומתחברים לאחד. ואז איש את רעהו יעזור. כדמיון ששני אנשים עושים שותפות, וכל אחד מהם נותן לתוך השותפות, הן בכסף והן בכוחות, עבודה שווה בשווה. ואז גם הרווחים גם כן מתחלקים ביניהם שווה בשווה. מה שאין כן, אם אחד יותר גבוה מהשני, בעיינו שמשקיע יותר כסף, או שמשקיע מומחיות, או יותר כוחות מהשני, אז ההתחלקות הרווחים גם כן אינה שווה בשווה. אלא שזה נקרא שותפות לשליש, או שותפות לרביע. נמצא שזה לא נקרא שותפות אמיתית, משום שאחד יותר בעל שיעור קומה מהשני. ולפי זה יוצא, שעניין חברות אמיתית הוא, שכל אחד ייתן את התשלום הדרוש לקנות חברו, ודווקא ששניהם הם בשיעור קומה אחת. אז שניהם משלימים שווה בשווה. כדמיון העסק הגשמי, ששניהם נותנים הכל שווה בשווה. אחרת לא יכולה להיות שותפות אמיתית. לכן, וקנה לך חבר. שאי אפשר להיות התחברות שכל אחד יקנה את חברו, רק בזמן ששניהם שווים. אבל מצד השני, היינו שכל אחד יהיה לו מה ללמוד מהשני, אי אפשר להיות אם אין אחד רואה שחברו יותר גדול ממנו. ואם השני יותר גדול ממנו, אי אפשר להיות לחבר, אלא לרב. והוא נבחן לתלמיד. אז יש מקום שיכול ללמוד ממנו שכל או מידות טובות. וזה עניין שאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ששניהם צריכים להיות. היינו שכל אחד יחשיב את השני לחבר, אז יש מקום לקנות. זאת אומרת, שכל אחד מוכרח לשלם ויתור נגד השני. בדומה, שהאב מבטר על מנוחה שלו ועובד עבור הבן שלו ומוציא כסף בשביל בנו. והכל הוא מטעם אהבה. אבל שם הוא אהבה טבעית, שהבורא נתן אהבה טבעית לגדל הילדים, מטעם שיהיה קיום העולם. למשל, אם האב היה מגדל הילדים מטעם מצווה, אז היו לילדים שלו מזונות והלבשה ושאר דברים הנחוצים לילדים, כמו שיש לאדם התחייבות לקיום כל המצוות. זאת פעמיים היה מקיים את המצוות, ופעמים היה מקיים רק כדי לצאת ידי חובתו. והילדים שלו היו יכולים לגבוה מרעב. לכן נתן הבורא אהבה טבעית להורים, שאהבו את הילדים בכדי שיהיה קיום העולם. מה שאין כן באהבת חברים. אז כל אחד צריך לעבוד בעצמו יגיעה גדולה, בכדי שיתרקם בליבו אהבת חברים. וכן שייך עניין וקנה לך חבר. היינו לאחר שמבין בשכל על כל פנים, שהוא צריך לעזרה, ואין ביכולתו לעבוד את עבודת הקודש, אז אם הוא מבין שהוא צריך לעזרה, בשיעור הזה שהוא מבין בשכל, אז הוא מתחיל לקנות, היינו לוותר ויתורים לטובת חברו. והוא מטעם שהוא מבין שעיקר היגיעה להשפיע להבורא, וזהו נגד הטבע שלו, היות שהאדם נברא עם רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן ניתנה לנו סגולה איך לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת, ועל ידי זה הוא יכול לבוא לאהבת הבורא. לכן חבר בדרגתו הוא יכול למצוא, אבל שאחר כך יעשה את החבר לרב, היינו שירגיש שחברו הוא במדרגה יותר גבוהה ממנו. זה אין האדם יכול לראות, שחברו יהיה בדוגמת רב, והוא בדוגמת תלמיד. ואם לא יחזיק את חברו בתור רב, איך יהיה מציאות שילמד ממנו? וזה נקרא עשה, שזה עניין מעשה, בלי שכל. זאת אומרת, שהוא צריך לקבל על עצמו למעלה מהדעת, שחברו הוא יותר גדול ממנו. וזה נקרא עשה. היינו עשייה למעלה מהדעת.
ואם אני רואה באמת שחבר יותר גדול ממני, זה לא טוב? שאלה. אם אני רואה את החבר יותר גדול ממני, יותר מבין, יותר חכם, יותר עדין בעבודה, בהבחנות, בהכל, יותר עובד בחברה, אז אני לא צריך לבנות אותו יותר, כאילו הוא מספיק, הוא גם כך בעיניי גדול, ואני לפניו יכול להיות כתלמיד, כקטן, כלפי גדול. זה בסדר או לא בסדר? בבקשה, דברו.
במצב כזה, קודם כל, צריך להשתמש...
לא לעשות אותו גדול, נגד הרצון, נגד הראייה שלי, אלא שאני רואה אותו גדול. למה זה רע? בבקשה.
זה לא רע. אני צריך להשתמש במצב הזה כדי לקנא בחבר ולרצות להיות כמוהו. מצד שני, בטוח יש איזושהי נקודה שבה אני יכול להשפיע לו ולגרום לו לקנא, ואני צריך לחפש את הנקודה הזאת.
להבין למה אני צריך לעשות את זה יותר גדול, זה באמת מורגש בדרך שלנו. לפעמים רואה את החברים כגדולים באמת ממני. ואפילו יונה עיקר חפץ בבת מלך, לפעמים רואה אותם קטנים ממני.
יש מעלה בלראות את החבר כגדול, שבאמת זה גורם לקינה. אבל מצד שני צריך להיזהר שמרוב שאתה לפעמים רואה שהוא גדול, אתה בעצמך לא מבין איך אתה תוכל לעלות למדרגה שלו. ואז בעצם אתה בבעיה, כי אין לך בעצם את ה... אתה כבר... הקינה מתבטלת, ואתה הופך למין, איך לקרוא לזה, ראש קטן כזה, שאומר, טוב, הוא כבר גדול, אז הוא יוביל את המהלך, אני רק אסתרך אחריו, וזה כאילו מבטל את הרצון שלך להשתוות איתו.
ובסופו של דבר, המטרה באמת שנגיע להשתוות עם החבר. והדרך הנכונה כדי לראות בו גדול היא באמת על ידי זה שהוא מורר בי חיסרון וקנאה להשתוות אליו, לעשות מאמץ יתר כדי שאני אתקדם ויהיה כמוהו. אבל יחד עם זה אני צריך לא רק לחשוב על עצמי, אלא גם להביא אותו בסופו של דבר למקום, לאותו מקום שאני נמצא בו. ולכן אני צריך לעורר בו גם כן קנאה. לכן זה חייב להיות בצורה שהדדית, שפעם הוא מורר בי את החיסרון ופעם אני.
כן, זה מצוין לראות את החברים גדולים. זה מעולה. אפשר לקחת מהם, אפשר לתת בחזרה, וזה לפעמים ככה ולפעמים ככה, אבל זה לא חשוב אם אתה רואה אותו גדול או שאתה צריך לעשות אותו גדול, העיקר איפה הבורא נמצא בכל הסיפור הזה. כי חייבים את הישראל לא ראה את הקודש שפריחו הזה ביחד. אחרת...
כשאתה רואה את החבר כגדול, זה דברים טבעיים, וזה מעורר קנאה, שזה טוב. טוב, אתה רוצה להיות כמו. אבל פה מדובר על העבודה שאתה עושה חבר גדול ממישהו שאתה לא רואה אותו כגדול, שהוא קטן ממך, או אפילו דוחה. זה דבר מדהים.
חושב שיש פה שתי הבחנות שונות. זה שאני רואה מישהו מאוד מוצלח, וזה גורם לי להיכנס ולרצות להיות כמוהו, זה משהו אחד. אבל זה שאני אוהב אותו ורוצה שהוא יתקדם, ואני רוצה שהוא יצליח, זה לא קשור אם הוא מוצלח או לא מוצלח. כמו שאני יכול לראות שהבן שלי מוצלח בדברים מסוימים, בדברים אחרים פחות, אבל אני רוצה לתת את כל החיים שלי כדי שהוא יצליח. זה שתי הבחנות שונות לגמרי במה זה גדול.
כן, באופן טבעי האגו רוצה להקטין את החברים, הוא רוצה לראות את עצמו יותר גדול מאחרים, אבל אם יש מצב שאני רואה את החברים יותר גדולים ממני, אין עם זה שום בעיה, מצוין, תמשיך לראות. העבודה מתחילה באותם מקומות שאתה רואה שהחברים הם יותר קטנים ממך.
ואולי אפשר להוסיף שכמה שאני רואה את החבר
אנחנו גדול... בעמוד 66 בטור א', פסקה שנייה, ועיין. ועיין בספר מתן תורה, כתוב שם, וזה לשונו, לקבל תנאי האלף מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. ואז יכול לקבל הערכת הרוממות הגדול. הרי הוא אומר בפירוש שכל אחד צריך לראות את עצמו כאילו הוא הקטן מהתלמידים. ואיך אפשר שהאדם יראה שהוא הקטן מכולם? וזה שייך רק למעלה מהדעת, שזה נקרא עשה לך רב. היינו שכל אחד ואחד הם בחינת רב נגדו, והוא נחשב רק לתלמיד. וזוהי עבודה גדולה, כי יש כלל, החסרונות של השני הם תמיד מגולים, והחסרונות של עצמו הם תמיד מחוסים. והוא צריך להחשיב את השני שהוא בעל מעלות טובות, ושכדאי לו לקבל על עצמו מה שהוא אומר לו, או מה שהוא עושה, שהוא ילמד מהמעשים של השני. וזה אין הגוף מסכים, כי תמיד הדרך היא, בזמן שמישהו צריך ללמוד מהשני, זאת אומרת, במקום שאם הוא מחשיב את השני, השני מחייב לו יגיעה, אז הגוף מבטל את דעתו ועשייתו של השני. והוא מטעם שהגוף רוצה במנוחה. לכן יותר טוב לו ויותר נוח לו לבטל את דעתו והמעשים של חברו כדי שלא יצטרך לתת יגיעה. לכן נקרא זה עשה לך רב, שפירושו שבכדי שהחבר יהיה לך רב, אתה צריך לעשות זה. היינו, לא בשכל, כי השכל מחייב אחרת, ולפעמים הוא מראה לו להפך, שהוא יכול להיות רב והשני תלמיד שלו. לכן נקרא עשה, לשון עשייה ולא שכל, כנ"ל. עד כאן.
שאלה הבאה, איך אני עושה את החבר לפחות ממני, לשווה לי ויותר ממני? איך אני עושה את החבר פחות או יותר או שווה לי? בבקשה. כאילו אני חייב להיות כאן בעל הבית של היחסים בינינו. איך אני עושה את זה? בבקשה.
יש כאן נקודה מאוד עדינה.
מה, מה, מה אתם לא ככה פרצופים כאלה? מה אני ואתה ככה? אבל אם כתוב תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אז איך עושים? נו, בבקשה. חובה לעשות. קדימה.
כן, זה לא שאני מחפש להיות גדול מעל החבר בכל דבר, אלא כמו אבא כלפי ילד. אני רוצה את טובתו, ולכן אני מחפש את הנקודות שבהם אני יכול לעזור לו, להשפיע לו, לגרום לו לקנה, לגרום לו להתקדם. וזה אני נעשה גדול ממנו. ובטוח שיש נקודות שהוא יותר טוב ממני, ואותם אני מחפש. אני מחפש את כל הדברים שבהם הוא גדול, ואני מגדיל את זה בעיניי. וכשבמצב אחד אני קטן ממנו, ובמצב אחר אני גדול ממנו, בזה אנחנו משתווים.
זה מתחבר בדיוק לתחילת המאמר, ש... ולנקודה של הבחירה שלנו, כאילו העשייה שלנו היא רק, כאילו הפעולה העצמאית שלנו היא להכניס את עצמנו יותר ויותר בתוך החברה. ואם אתה מכניס את עצמך בתוך החברה, אז אתה, זה נעשה בך.
לא יודע, זה נשמע כמו כל מצבים כאלה שאתה מקבל. והשאלה היא איך אתה מברר את היחס שלך כלפיהם. כלומר, אלה, פה נקודת הבחירה. אתה יכול לראות, כמו שנאמר פה קודם, איזה פרצוף שלא בא לך בכלל עליו. ואתה אומר לעצמך, לא, עם הדבר הזה אני צריך להתמודד עכשיו, ואני צריך להתעלות מעליו, לא לראות את הפרצוף הזה, אלא לראות את ה... את הנשמה שנמצאת שם, אתה צריך להסתכל על הנקודה הזאת שבוערת בפנים ואליה להתחבר, ולא להסתכל על הצורה, על העטיפה. לא על הקנקן, אלא מה שבתוכו. וברגע שאתה מצליח לברר את היחס שלך כלפי הדברים, אז יש פה גם עליות וגם את הירידות וגם את ההשתוות, הכל שם.
פלסטלינה בתוך החברה ושהיא תעשה מה שצריך וזה יצא הכי טוב.
אני כן, אני מסכים עם החבר שליד, אנחנו רצון לקבל, אז תמיד מהטבע שלנו זה לראות אותי גדול מעל כולם, אני רוצה לראות אתכם קטנים ממני ואיך אני משתמש בכם לטובתי. אז זה רצון לקבל. עכשיו אני מדבר על איך אני עושה את החבר פחות ממני, יותר ממני, או שווה לי. פחות ממני זה מובן, אני כל הזמן מבקר אותו, אני כל הזמן אומר לו שאתה לא כזה ואתה לא כזה וצריך ככה וצריך ככה, וכל הזמן מבקר ומבקר ומבקר. יותר ממני זה שאני נותן לו מחמאות, אני מגדיל אותו בעיניי, אני עושה אותו גדול, נותן לו הרגשה שהוא מעליי, אני רואה אותו גדול. בצורה הזאת אני רואה אותו אפילו גדול. המשחק הזה עושה אותך עכשיו ואתה רואה אותו אפילו גדול.
ומה בדיוק? אני צריך לראות את החבר פחות ממני, או שווה לי, או יותר ממני. במה? באיזה הבחנות? כאילו ככה, מה פתאום שאני אראה אותו פעם פחות ממני? הייתכן דבר כזה? אז כאן השאלה. מתי אני חייב לראות אותו פחות ממני? בבקשה.
אני רק רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה, שאני לא עושה שום דבר, שאני לא עושה שום דבר, זה הבורא, משחק את המשחק, התיאטרון הזה, זה הכל הבורא, כוח עליון, נותן לראות את התמונה, ואנחנו לא עושים שום דבר. הכל הכוח העליון, ומתוך זה, מתוך המשחק הזה, אני פועל.
כן, אם השאלה היא מתי אני רואה את החבר פחות ממני, אז אני חושב שאני כל הזמן ככה רואה את החבר. העניין הוא איך אני הופך את ה...
מתי אני חייב לראות את החבר פחות ממני? חייב לראות אותו כך, בעבודה הרוחנית.
אמיתי ש... אני לא יודע, כל פעם שאני מנסה לחשוב מתי אני צריך לראות את החבר פחות ממני, אז נראה לי שאני ככה רואה כל הזמן את החבר שהוא פחות ממני, רק אם אני מתחבר אליו ורוצה להגדיל אותו בחשיבות על מנת שהוא יהיה חבר, אחרת הוא לא חבר, כי אם הוא פחות ממני אז מה הוא חבר? ואני צריך להשוות אותו אליי, וכך אני יכול לראות את החבר באמת שווה לי.
כן, אני כשאני רואה את החבר שהוא גדול ממני, אני מחויב לראות אותו כגדול, כי נמצא כבר בגמר התיקון, ורק אני היחידי שבעצם רוצה להתמסמס בתוך הסירייה כדי להגיע לרמת הכולם, להגיע למרכז משותף. זה כשאני רוצה לראות את החבר, וחייב לראות את החבר, את החברים הגדולים ממני. לגבי קטן ממני, זה אני חייב, כשאני רוצה להגדיל את חשיבות המטרה, ואני צריך לשחק אותה עד הסוף, ולכל פעם להוסיף יותר ויותר בתנופה, כדי להגדיל את חשיבות המטרה, ואז להראות לחברים שאני אני משתוקק יותר, ואני חשיבות יותר גדולה, חשיבות הבורא וחשיבות המטרה. שם אני צריך לראות שאני יותר גדול מהחברים. ובסופו של יום זה מביא אותנו לחיבור, למרכז המשותף.
Чтобы видеть товарища меньше себя, нужно, наверное, находиться самому больше отдачи. Потому что если я недостаточно включен в группу, в товарищей,
לראות את החבר פחות ממני זה כמו שהאבא יותר גדול מהילד, שזה לא לגנאי, אלא זה באותו רגע דרגת התפתחות מסוימת שיכולה בוודאי ובאמת משתנה במשך הזמן.
נכון, שבעצם אני...
האם האהבה שלי לחבר לא דוחפת אותי לראות אותי יותר חזק, יותר גדול ממנו, ואותו כילד שלי, שאני אוהב אותו, שאני נותן לו, האם אפשר לעשות נתינה ללא הרגשה שהוא פחות ממני? גם אותו דבר כלפי הבורא. אם אני עושה לו משהו, זאת אומרת, חסר לו, ואני עושה לו משהו, אז ברגע זה הוא פחות ממני. אני משלים אותו. למה לא? זה נגזר השכינה, זה הבורא שסובל ומצפה, יושב ומצפה, שאנחנו נבוא, נשלים. אז בזה אנחנו לא נעשים יותר גדולים ממנו, ומביאים לו מה שהוא רוצה. האם זה לא אותם היחסים כמו אני כלפי הילד האהוב שלי? אמנם שאני אוהב אותו אהבת נפש, אבל הוא ילד, הוא קטן, הוא חסר, ואני מביא לו מה שחסר. גם כלפי קבוצה, גם כלפי חבר, גם כלפי הבורא. איך יכול להיות אחרת? שקטן נותן לגדול? או זה באמת, דווקא קטן יכול לתת לגדול. בבקשה.
טוב, התבלבלתי לגמרי, אבל ביחד אנחנו נצליח לפתור את זה. אולי בשביל להתחיל, אהבה טבעית של אב לבנו זה אהבה טבעית, זה משהו שהוא בא מלמעלה כדי להמשיך את האנושות, כמו שרושם לנו. אבל האהבה שמתגלה עם החבר זה אהבה מעל הדת, שאנחנו צריכים על פני כל המצבים תמיד לראות אותו, לשפוט אותו לקו זכות, ולרצות להשפיע לו, ולרצות גם לוותר על עצמי כדי להשפיע לו. זה צריכה להיות פה עבודה, זה לא מובן מאליו.
כן, שקטן, שקטן מקבל מהגדול, זה אומר שמה שאתה יכול לעשות זה להשפיע לו. זה מזכיר לי שחבר מבקש עזרה, ואז אתה עוזר לו, אתה נותן לו את הזכות שאתה נותן לו להשפיע.
אני לא יודע, אבל כנראה מדובר פה במדרגות של אהבה, מדרגות של השפעה מסוימות, שזה מקטן לגדול או חבר, ואני כל הזמן במשחק הזה, ואני עובר תפקידים על מנת שאני אלמד איך לאהוב ואיך להשפיע בצורה הטובה ביותר.
מכל היחסים האלה אנחנו רואים שכך או אחרת תמיד יש זרימה לשני הכיוונים האלה. קטן יכול לתת לגדול או לא, זה ברור שכן, כי בזה שהוא מקבל ממנו הוא נותן לו, והפוך, ובאותו מצב הגדול נותן לקטן. זאת אומרת, מה שחשוב פה זה באמת שיש איזה קשר, יש איזשהו חיבור שהוא מעל כל המצבים ההתחלתיים האלה.
על כל המצבים הפסיכולוגיים האלה אנחנו מתגברים על ידי הכוונה לקבל על מנת להשפיע. אז אתה כבר פותר את כל הבעיות האלה, קטן, גדול, בינוני, שווה, הכל על מנת להשפיע.
כן, אנחנו מדברים פה על מערכת של השפעה, לא של העולם הזה שאני שולט על מישהו בזה שאני גדול, אלא אני משפיע בזה שאני גדול, שאני מעביר דרכי את הכוח של הבורא לחבר.
להעביר את הכוח של הבורא לחברים, זה באמת איכשהו, לא משנה מה, בתחבולה, לקדם אותו לכיוון המטרה. או שאני קטן, או שאני גדול, כמו שאמרו החברים, זה לא באמת העניין. השאלה אם הכוונה שלי היא לקדם אותו לכיוון המטרה.
אם יש לאדם את הכוונה הנכונה, אז זה לא באמת חשוב מי באותו רגע גדול ומי באותו רגע קטן. זה לפעמים אפילו לפי התפקיד באותו רגע יכול להתחלף. אז כמו שהחברים אמרו, ברגע שהכוונה היא נכונה, אז הגדול הקטן זה דברים שיכולים להתחלף ממש מהרגע לרגע.
כן, והכוונה מלשון כיוון, שאנחנו רוצים שהכיוון של הבורא יהיה לא אליי, אלא יהיה אליו, כלפי החבר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עדין, שמאוד מאוד קשה להגיע אליו, ובשביל זה ממש צריך את הלחץ של הקבוצה, את הלחץ של החברים, שככה נרגיש שבאמת בזה, שכל חבר מבקש עבור חברו, בזה כולנו נגלים.
כן, וזה מגלים ביחד, בסביבה, בקבוצה, ופעם אחת אחד זה קטן, השני זה גדול, אבל כל העניין זה האינטראקציה ביחד.
למה עושה לך רב וקנה לך חבר? מה זה? לקנות ולעשות. כן? לעשות רב ולקנות חבר. נשמע מאוד גס. כן? אותו אתה קונה ואותו אתה עושה. בבקשה. מה זה עושה לך רב וקנה לך חבר?
אני צריך כל הזמן שיהיה חשיבות המטרה בוערת בפנים, ובגלל זה אני צריך כל הזמן חשיבות של העליון ממני, שככה אני יכול את הכוח הפנימי, הבהירה הזאת, להתקדם קדימה. חבר, אני כל הזמן צריך להשקיע בחבר, כי אני צריך להמיס את הלב האבן שלי, לב האבן שלו, אני צריך להמיס את האבן הזה, ו... שיתגלה הקשר האמיתי, להוריד את כל הקליפות האלה.
כן, אנחנו, כל העבודה שלנו היא כלפי החברים. משם אנחנו מגיעים לבורא. אז אני חייב בעיניי להגדיל את החברים כדי לקנות אותם. תמיד אני צריך לראות אותם יותר גדולים ממני. וגם מצד שני לא משנה מה אנחנו מדברים פה, העיקר שהכל יהיה מתוך חיבור, מתוך הרצון הזה לחיבור בינינו, כי כל התשובה נמצאת פה באמצע, במעגל.
בטבע שלי אני בעצם תמיד נמצא מעל האחרים. אני תמיד יותר חכם, יותר מבין מכולם. ורק בזה שאני בעצם מתבטל מול הרב ומתחיל בהדרגה איכשהו לשמוע את הדברים שלו, רק בזה אני יכול להתחיל לעבוד באמת בקנה לך חבר. שזה בעצם כאילו נראה כמו איזה מדרגה עוד יותר קשה אפילו. ממש להתבטל מול החברים ולעשות פעולות כדי להוריד את עצמי מול החברה ולגרום לחבר בעצם להתחבר אליי. לכן זה מסודר ככה נראה לי.
עשה זה כשאנחנו מתחילים בלי שום שכל, בלי שום דעת. למה? כי הרב אמר ככה, כי בעל הסולם אמר ככה. אנחנו לא יודעים את זה. עשה, תעשה את זה פשוט. וקנה, זה כמו שאנחנו פה ביחד מתאמנים. אני מלכות ואתם תת ראשונות שלי. אני משתמש, כביכול משתמש בכם כדי לדרוש את גילוי הבורא.
קנה זה, אני קונה במעשים, בפעולות, את האהבה של החבר. אני מראה לו שאני חושב עליו, שאני אוהב אותו במעשים. אני משלם. עשה זה ביטול, זה בתוך החברה, זה עבודה פנימית, לראות את החברים כגדולים.
עשה לך רב זה להגדיל את החבר, פשוט להגדיל את החבר, לעשות אותו כמשהו גדול בעיניי, ועשה לך חבר... זה ברגע שהוא גדל ואני מתחבר אליו, אז אני גודל יחד איתו, וככה כולנו בעשירייה.
עשייה זה בעצם ברגע שאני מוכן לקבל את זה בלי שום תנאים, ולקנות זה שאני בעצם מוותר על משהו מתוכי בשביל לקבל משהו אחר. ולכן הקנייה של החבר זה אני צריך לוותר על חלק ממני כדי לקבל את החבר.
סלח הרב זה באמת כמו שאופר אמר, בלי שכל אני עושה כי ככה אמרו, למרות שאני לא רואה את זה, אני לא נמצא בזה, אבל אני עושה מתוך זה שאני עושה לי רב. אני בעצם מקבל את המטרה הזאת, ובעזרת הגדלות המטרה הזאת שיש לי אני יכול לקנות את החבר. כלומר את גדלות המטרה אני לא משאיר אותה לעצמי, אלא אני משתמש בה ואני מוותר עליה על מנת לתת גדלות המטרה לחבר.
כשהחבר מטה ממני בחשיבות.
מה פירוש המילים ודן כל אדם לכף זכות? איך זה אפשר? כל העולם מלא צדיקים שאתה מצדיק אותם? מה זה לדון כולם לכף זכות? זה מוזר. נו, רף אני מבין, חבר אני מבין, אבל גם זה תנאי לעבודה רוחנית, שבלי לקיים תנאי הזה אני גם כן לא נכנס למדרגה הרוחנית. דן כל אדם לכף זכות, איך אפשר? מה, אין בעולם איזה רשע קטן? מה אתם צוחקים? זה וכאן הסתכלות שלי על העולם חייבת להיות שאין בעולם אף רשע. זאת אומרת שאפילו עושים דברים רעים, אני דן אותם לקו זכות. איך אני מצדיק? תראו מה שקורה בעולם. בבקשה.
מן הסתם בעולם יש הרבה דברים רעים, ומן הסתם אני לא מסוגל להצדיק אותם, אבל בוא נגיד שאנחנו בדרך, אני פה בסדנה, ואני שומע את החברים מדברים, ואני צריך להבין שזה חלקים שלי, ולהבין שגם אם הדעות שלהם אחרות זה חלק שלי ואפשר לתקן אותם, זה פה יש לי מצב של ברור. וכשנתפתח קצת יותר, נוכל להגיע לחברה ונוכל להגיע לעולם. קודם כל, סביב השולחן, זה הפירוש של הסירייה וסדנה.
כן, שאם אני רוצה לתקן את עצמי ובאמת להגיע למצב של אין עוד מלבדו ולראות את השלמות שבעולם הזה, אז מתוך זה הבורא כל פעם מעמיד לי מצבים כלפי החברים, כלפי החברה. ובנקודה הזאת אני צריך לראות איפה אני משנה את עצמי ולא משנה את העולם.
אנחנו אשמים ברע. אם הסביבה לא טובה, מה יעשה הבן ולא יחטא? ואם נמשיך כך, כך יהיה. נועד לזה שאני
יעבוד כל מה שאני רואה. כן, אני מסכים מה שאלון אמר מקודם. ש... אני מסתכל, קודם כל אני מכיר את עצמי, את הטבע, אני מכיר את הטבע שלי. ואני רואה איך אני פועל, ואני רואה איך פועלים גם כל ה... כמו שאלון אמר מקודם, בצורה טבעית פועל כל העולם. שכל אחד יש לו את התוכנה הטבעית הזאת שהוא מצדיק את עצמו. ומתוך זה, בצורה שלי, אם אני מסתכל באמת עלינו עוד מלבדו שמפעיל את כולם, אז מתוך זה אפשר ככה לדון את האחרים לקו זכות.
כן, זה כל זה תלוי ביחס שלי, איך אני מתייחס, או שאני מצדיק את המצב שאין עוד מלבדו, והוא יחיד מי שמחליט, או שיש כל מיני רשעים שנמצאים בי, שאני רואה שהם מחליטים משהו אחרת, מהשגחתו יתברך. וזה מה שהעניין של הכלי השבור, שמתי שכלי נשבר, אז זה נשבר את ה... את הגדלות הבורא, בוא נגיד ככה, שבו אני צריך להרכיב, ובעזרת הרשעים אני ככה מרכיב ועושה אותו שלם.
כל התמונה שאני רואה מסביב לי זה משהו פיקטיבי שהתכונות האגואיסטיות שלי מציירות לי. אז הבאת דן את כל האדם לכף זכות, זה מפנה אותי פנימה, לדון את עצמי לכף חובה.
ברצון לקבל, אני תמיד ידון את כולם בקו חובה, אין מצב אחר. בדרך לרצות לתיקון, אני מתחיל לעשות את הבירור, ולרצות לדון את כל אדם לקו זכות, להבין שכל דבר זה בדרך להראות לי את הצורך בבורא, שיתקן את החלטים.
למה עושה לך רב, וקנה לך חבר, ודן כל אדם לקו זכות, שאני כך מתייחס לכל האנושות בעצם, ההוא רב, ההוא חבר, ההוא בקו זכות. למה בזה אני מכוון את עצמי לגילוי העולם העליון? בבקשה.
אולי כי בזה אני בונה את הקשר שלי לאין עוד מלבדו, הרי אני לא יוכל לקוף אף אחד לקף זכות, למשל, אם אני לא אראה את העולם דרך אין עוד מלבדו, שלאף אחד אין בחירה חופשית, שהוא מפעיל את כל המערכת הזאת לכיוון שלו.
כי האמת שמה שקורה, הכל מדובר על הבורא, על אותו כוח שאנחנו הולכים להשיג. גם רב, גם חבר, גם דן, אם אין עוד מלבדו, את מי אני יכול לדון או לשפוט? טוב ומטיב, רק היחס שלנו. לזה אנחנו צריכים לשנות על ידי חיבור בינינו, ואז באמת נוכל להגיע לכל מה שנאמר.
היום באיזה מצב? זה שאני עושה לעצמי רב, קונה לי חבר ודן כל אדם לכף זכות, אני למעשה יוצא מתוך עצמי. לפני שאני עושה את הדברים האלה, אני נשאר בתוך עצמי ולא יוצא מתוך המעגל הזה.
כן, פשוט כל העצות האלה זה מביא אותנו להשתוות הצורה עם הבורא. כל ההתקרבות שלנו, כל הגילוי הוא רק דרך להגיע להיות באותו כוונה על מנת להשפיע. זהו, אז גישה כזו פשוט מכריחה אותי לצאת מעצמי ולהתקלל ב, כאילו בזולת, באלה שמולי.
זו בדיוק העבודה של ישראל אורייתא וקודשא בריחו. בעצם כל העבודה היא כלפי הרצון לקבל, ואז מזה אני יכול להזדהות עם הזולת, לשים אותם בקו זכות, וככה לצייר לעצמי את התכונה הזאת שנקראת השפעה. אז מתוך המצב הזה של משחק בתוך החיים, בתוך העבודה בקבוצה, אז אני מגיע כאילו להעתקה של העולם העליון בעצם.
כן, בזה שאני מייחס לכל דבר שזה לא אני, שאני מייחס לו את התכונות הנכונות, המתוקנות, התכונות האלה שאליהם אני שואף להגיע, ככה אני מבין את הדרך, ככה אני יכול לראות את המסלול של לאן אני רוצה, לאן אני חותר להגיע. כי כשאני רואה את העולם האחר, אז לשם זה המקום שלו אני רוצה להגיע.
כן, בסופו של דבר, כדי להגיע לגילוי הבורא, אנחנו צריכים, זה בעצם משחק בין אור לכלי, לקו ימין, לקו שמאל. אז אם עשיך החבר זה קו ימין, וכלך החבר זה קו, כאילו זה הכלי, אז בסופו של דבר, דן את עצמו לקו זכות, זה בעצם כאילו אין עוד מלבדו.
יכול להיות שזה איזה שהן מדרגות, עשה לך רב, אחר כך קנה לך חבר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.